מקור ראשון, הסקטים.
שבוע טוב, אתם מאזינים להסקט מקור אחד, שיחות רקע על אחת מהכתבות במקור ראשון.
אני אביגיל זית, והשבוע נדבר עם יאיר קראוס על כתבתו במוסף יומן עולים על הגל. גם במציאות של עשרות אלפי נדבקים ידועים ביום, במפקדת אלון ממשיכים לקיים חקירות אפידמיולוגיות תוך התמקדות בבתי אבות, ונערכים לתגבר את מוקדי החיסונים ואת בתי החולים. שלום יאיר.
שלום אביגיל.
אתה היית שם.
נכון, אני חושב שבשיחה הזאת כדאי שנחזור ממש השבוע, בשבוע של ה-13-14 בינואר 2021, תחקיר נרחב שאנחנו מפרסמים בשער המוסף דיוקן ובמקור ראשון, מדבר על הכישלון של המפקדה בגל השני, אותה מפקדה שהוקמה באוגוסט 2020, פרסמנו תחקיר מקיף מאוד, שבעקבותיו גם הגיעו באמת שינויים באופי של החקירות האפידמיולוגיות, להידוק שיתוף הפעולה בין אנשי הצבא לבין אנשי הבריאות, ועכשיו, שנה אחרי, אני חושב שזו הייתה בשבילי ממש סגירת מעגל, כדי לחזור למפקדת אלון ולהבין מה התפקיד שלה עכשיו. אביגיל, לכאורה, מפקדת אלון, התפקיד המרכזי שלה זה חקירות אפידמיולוגיות, שזה קטיעת שרשראות הדבקה, כדי באמת לקטוע את התחלואה ולמנוע הדבקה, זאת לצד תפקידים אחרים, כמו אחריות על מרכז הדיגום והשינוע, ניהול המעבדות הארציות ומרכז הבידוד, ולכאורה, אביגיל, דווקא עכשיו, התפקיד או האחריות והחשיבות של קטיעת שרשראות הדבקה זה כמעט חסר משמעות, כשבאתי אליהם בצורה סקפטית ואמרתי, חברים, כאילו אתם עובדים קשה והכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר זה כמו להוציא מים מהכינרת עם דלי, ולומר, הנה, אנחנו עוד רגע מרוקנים את הכינרת. בסופו של דבר, כאשר אנחנו מגיעים כבר לרבע מיליון נדבקים בשבוע ויותר נעבור את זה, אז מה המטרה, מה הערך?
אז באמת...
באמת בדקתי, יצאתי לבדוק מה המטרה, מה הערך, בחקירות אפידמיולוגיות ביום הזה, וגם, אביגיל, בשבועות האחרונים, עד ההתפרצות האומיקרון, האקספוננט, מילים שהכרנו בשנתיים האחרונות, העלייה המעריכית, גם רציתי להבין מה עבר עליהם בחמישה שבועות בדצמבר, אם תרצי, דצמבר וינואר, אותם חמישה שבועות מהרגע שהבנו שיש נגיף בדרום אפריקה, לא מוכר, לא ידוע, שלא ברור שום דבר, אודותיו, איך מונעים ממנו להגיע לישראל, ומושכים זמן עד הרגע שבו הוא שטף בצונמי את המדינה.
אז באמת אני רוצה לעשות איתך קודם איזשהו זום אאוט, הזכרת את התחקיר שפרסמת לפני שנה, ואת הביקור שלך עכשיו, ובעצם את היחס של צהל והקורונה, אולי מפקדת אלון הייתה איזושהי תגובה כמעט אוטומטית של מדינת ישראל לצרה שמתרגשת עליה. אנחנו רגילים שצהל הגדול מגיע ומושיע אותנו מכל צרה שלא תהיה, ופתאום כאן אתה אומר, פרסמתי לפני שנה תחקיר, כישלון, חרוץ, וגם היום אתה מגיע שנה אחרי, הרבה יותר אופטימי אמנם כי התקבלו כל מיני שינויים, אבל גם היום אתה אומר, לא ברור מה התפקיד של צהל בדבר הזה, גם צהל בעצמו לא לגמרי יודע למצוא את הידיים והרגליים. מה הקשר הזה בין צבא הגנה לישראל, שרגיל להילחם באויבים פיזיים, נגיד ככה, כאלה
כן,
ואחרים?
לא באויבים וריאנטים.
כן.
נכון.
מה הקשר הזה, ומה זה עושה גם לנו כחברה לראות את צהל מתבחבש בסיפור הזה?
קודם כל, באמת האירוע הזה הוא אירוע מורכב, ואני מזכיר לך שרק באוגוסט 2020, שזה בערך כמה חצי שנה, הקורונה כאן פרצה בישראל במרץ, בסוף פברואר, המאומת הראשון, ב-28-27 בפברואר, המאומת הראשון 2020, ורק באוגוסט הוקמה המפקדה. בעצם, נכון, ישראל או מערכת הבריאות, משרד הבריאות, לא חשבו שיצטרכו את המפקדה, או יצטרכו את הצבא. בסופו של דבר הצבא צריך לזכור, בטח פיקוד העורף, שעמוד על הגנת העורף, זה כן מעולם מושגים שלו, כי כשיש רעידת אדמה, אז פיקוד העורף מגויס מיד לסייע. אני רק יכול לומר לך שבאמת בצהל לא ססו עלי קרב, זאת אומרת, כאשר כבר באזור מאי 2020, לפני למעלה משנתיים, לפני כשנתיים, כאשר פנו אל צהל וביקשו מצהל לבוא ולסייע, לא הייתה הענות מלאה, כי באמת לא ידעו בצהל כיצד להתייחס למלחמה הזאת, מלחמה מול אויב היא ברורה, מלחמה מול נגד הזמן, מול רעידת אדמה, או קריסת מבנים כזו ואחרת יודעים לעשות, וכאן פתאום צהל מתמודד עם עולם מושגים שמעולם לא הכיר, אקספוננציאלי, ויראלי, אירוסולי, מקדם הדבקה, מושגים רבים ואחרים שהיום נדמה לי שאפילו בת החמש שלי כבר יודעת ומבינה מה הם אומרים, אז לא ידענו, ולכן באמת המפקדה הזאת לקח זמן להקים אותה, גם מול הרגולטור, בסופו של דבר יש לנו פה גוף, משרד הבריאות, גוף שהוא עצום וענק, שהוא בעיקר רגולטור, הוא לא יודע לעשות דברים בפועל, הוא לא ידע, הוא יודע לומר את המה ולא את האיך, ופתאום הוא נדרש לעשות אדפטציה בדבר הזה.
ולכן בעצם צהל נכנס לתמונה?
כן, ולכן בעצם צהל נכנס בתמונה, התמונה כגוף אופרטיבי שאומרים לו את המה, והוא עושים את האיך. זאת אומרת שאומרים לו, אנחנו צריכים עכשיו לעשות דיגום בדיקות קורונה ברחבי הארץ, אתה, צהל צריך לומר איך. צהל לא אהב את התפקיד הזה. לקח לצהל הרבה זמן להיכנס לתוך המערכה, וגם היום, אני מזכיר לך שזה לא הדרך היחידה שצהל מעורב בקורונה, גם מרכז המידע והידע, עליו כתבנו לפני מספר שבועות, רעיון נרחב גם הוא עם רשב, גם הם בסופו של דבר הושאלו מיחידות המודיעין לטובת המערכה בקורונה, וגם ראינו זאת במאי האחרון, במאי 2021, כאשר שר הביטחון בני גנץ והרמטכ"ל אביב כוכבי מנחים על סגירת מפקדת אלון בחודש אוגוסט 21, כאשר פרץ גל הרביעי, גל הדלתא, מצאו מפקדה ריקה ממשאבים מרודדת לחלוטין, שכבר הייתה בדרך לסגור את המפקדות, כמו מערכים נוספים שהמדינה הקימה להתמודדות עם המגפה. הקונספציה הייתה שגויה מאוד, שחשבו שהנה מגיעה המלחמה האחרונה, הגענו לדלטה עם 1,600, 1,700 נפטרים, עוד עשרות אלפי חולים רבים, והפעם אני חושב, גם מהביקור שלי במפקדת אלון, וגם מהעניין הרב שמגלה הרמטכ"ל בפעילות שלהם, השבוע הוא ביקר במפקדה כדי לראות כיצד הם מסייעים ונערכים למול האומיקרון, נראה לי שהם הרבה יותר מבינים את התפקיד שלהם, את האחריות שלהם, ובסופו של דבר התהליך הזה שבו צהל נכנס בתוך החברה האזרחית, החברה הערבית, בחברה החרדית, ראינו זאת בגלים הקודמים, אירועים מאוד מאוד מרגשים של לובשי מדים על ירוק, על זית, נכנסים לתוך בני ברק, נכנסים לתוך ירושלים, מסייעים לאוכלוסייה, עובדים ביחד עם אוכלוסייה הערבית והחרדית, אוכלוסיות שלא ראו מדים ירוקים בשטחן, וגם צהל מבין שהוא מקבל פה בנפיט גדול כצבא העם. זאת אומרת, לא רק צהל שמכירים אותו בגבולות ומכירים אותו במלחמה, אלא צבא שגם נותן לדעת כתף, לאזרחים ביום יום, בחיים עצמם.
מצד שני, אתה מתאר כאן מצב שצהל לא ממש מצליח במשימה, ודווקא הפעם אולי הוא הצליח באמת לעכב את החדירה של האומיקרון וכל זה, ואני חושבת שזאת גם אולי הסיבה שצהל רצה לחלץ את רגליו מהבוץ הקורוני.
אז אני חושב שזה
אז כשרצו לסגור.
כן, אני חושב שלא נכון לומר שצהל לא מצליח כעת. בסופו של דבר, הצלחנו, זאת אומרת, 5 שבועות הצלחנו למנוע את האומיקרון. אם את תרצי, צהל, מפקדת אלון, במיוחד גם צוותי הצממים, עליהם כתבתי בכתבה, הם אמורים להיות היחידות העילית למניעת כניסת תחלואה חדשה, זרה, הווריאנט כאמור.
ובמשימה הזאת באמת צהל הצליח וקצת המדינה נכשלה בלנצל את המרווח הזמן שצהל נתן לו. אני רוצה עכשיו לגעת.
זאת אומרת, האם 3 שבועות היינו מצליחים למנוע את חדירת האומיקרון, האם זו הצלחה? 5 שבועות, האם זו הצלחה? הצלחה זה מושג רלטיבי, בסופו של דבר השאלה היא לא כמה זמן הצלחנו למשוך זמן, אלא מה נעשה בזמן הזה. וכאן כן, זה לא אשמת צה"ל.
זהו, זה בדיוק, זהו בדיוק הנקודה, שכאן, שבעצם צה"ל הצליח לתת את הקרדיט למדינת ישראל, ומדינת ישראל לא הצליחה לממש אותו.
כן, עכשיו... צה"ל לא ממש היה רצה, צה"ל לא, המדינה לא ממש רצה להוציא כסף, המדינה האמינה שיהיה בסדר, ואני חושב בכלל, אני משמיע הרבה ביקורת על ההתנהלות של ראש הממשלה בנט ושל שר הבריאות, שמנהלים את האירוע הזה אולי על פי תוכנית עבודה שעיקרה הוא המילה תקווה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אנחנו רואים מה שקורה בעולם, אנחנו מנסים להשליך על מה שקורה במדינות אחרות, שהמצב והתנאים שלהם שונים, ומקווים שיהיה בסדר. זאת אומרת, מקווים כן. שהאירוע הענק הזה, הצונמי, שכבר אנחנו חיים בתוכו, יפגיש אותנו בתוך שבועיים שלושה, עם תנאים שהם יהיו אומנם אולי קטסטרופליים, אבל לא תנאים שבהם מערכת הבריאות פשוט תקרוס. הכל בסופו של דבר, צריך לזכור, גם המאזינים שלנו נחשפים לכלי התקשורת ונחשפים לנאומים, ושומעים את ראש הממשלה בנט מדבר כעת על כלי התקשורת, שאנחנו סוכני הכאוס ומכניסים להיסטריה, והמסרים שהוא משדר הם, אל תיכנסו להיסטריה, אימאלה. זאת אומרת, הוא משתמש במושגים שמספרים על היסטריה, בתי החולים מדברים על מציאות מאוד מאוד קשה, כאשר שוב ושוב שר הבריאות מלטט ומלהג על הכל בשליטה, נערכנו, התארגנו, הכל מצוין, הכל נהדר, וכבר היום מערכת הבריאות מתמודדת מול אירוע שהוא ממש בקצה, של קצה היכולת ההתמודדות איתה, אנחנו מדברים על אירוע שמגיע אלינו בתקופה של נרטיבים, בתקופה של הנדסת ובניית תודעה, כאשר אני מזכיר לך ששמענו זאת עוד לפני שהאומיקרון הגיע, אומר לנו שר הבריאות, כמו שניצחנו את הדלטה, כך ננצח את האומיקרון.
אז אני רוצה...
מי אמר שניצחתם את הדלטה? שימי לב, אביגיל, משפט אחרון, גם המאזינים, אנחנו כל היום נחשפים לחדשות, כל היום הפוליטיקאים נותנים לעצמם ציונים. בגל הקודם, שר החינוך גלנט נותן לעצמו, אומר, אם תשאלו מה דעתי על ההתנהלות שלי, היא 90. שר הבריאות אומר, נערכנו בצורה מעולה. זאת אומרת שהפוליטיקאים כבר לא מחכים שאנחנו, התקשורת, נחלק להם ציונים, אלא עוד לפני הקרב הם כבר יודעים לומר מה הציון שלהם, ולומר גל האומיקרון יהיה מוצלח כמו הדלטה, ומי שמעוררים את הכאוס, ומי שאשמים, מי שנכשלו, זה אתם התקשורת והאזרחים. או כמו שתמיד אני אומר, גם אצלס בטוויטר שלי, אחריות הובהרה, הוא עברה. אלינו הציבור, ראש הממשלה ושר הבריאות העבירו, חברים, האחריות עליכם, אתם אחראים לגורלכם, אני טוען שהאחריות הוא עברה, אבל לא האשמה, נשמע לך מוכר מאסון מירון, כאשר לקחו אחריות גורמים עבור, אנחנו לא אשמים אבל אחראים, אז אני גם אומר כאן, הזכות של הציבור, אנחנו אחראים להדבקות, כי הציבור הוא זה שמדביק אחד את השני, את האשמה של הגל הזה, אפשר בצורה נרחבת להטיל על הממשלה, וגם על האומיקרון.
הזכרת את הנושא של הטרמינולוגיה, אז אני רוצה שאני אתייחס לזה בעוד היבט, בהקשר של יחסי צה"ל והקורונה. אנחנו חברה שהנושא המיליטנטי מאוד מאוד מעסיק אותה ומאוד נוכח, ובאמת גם לתוך השיח של ההתמודדות עם המגפה הזאת, אנחנו רואים שימוש נרחב במונחים צבאיים, קו הגנה ראשון, גם אתה מתייחס לזה בכתבה, קו הגנה ראשון, קו הגנה שני, מונחים שהם צבאיים, ויכולים גם לבלבל באמת, כאילו אנחנו עומדים מול אויב ידוע ומוכר. אתה,
נכון, אבל אתה מבין את החשש? כן, בצהל משתמשים בסופו של דבר בשפה שלהם, כמו שבמשרד הבריאות, בכירי מערכת הבריאות משתמשים במושג שלהם, וכמו שסטטיסטיקאים ומתמטיקאים משתמשים במושג שלהם, אקספוננציאלי מעולם המתמטיקה, או מעריכי, או הסתברות כזו ואחרת, מושגים שאנחנו מכירים מעולם המתמטיקה, ויש כמובן אי ספיקת מערכת הבריאות, שאנחנו מכירים מעולם הבריאות וגם מעולם הצבא. בסופו של דבר, אני חושב שכולנו, כמעט כולנו, כל נער בן 18 וגם מכירים את הצבא, מכירים את העולם המונחים הצבאי, ואני לא חושב שזה מדהיג, אני חושב שהתהליך הזה שבו הצבא מעורב יותר באוכלוסייה, קצת, יש לו כמה משמעויות, יש לו משמעויות, האם הצבא קשוב מספיק לזירה האיראנית, לזירת הגבולות, שזה באמת, אלו באמת שאלות משמעותיות, אבל בסופו של דבר כרגע, האיום המיידי והקונקרטי שמולו אנחנו מתמודדים, זה הקורונה, ולא חיזבאללה ואיראן, וגם מצד שני, באמת יש פה באמת צהל שהופך להיות צבא העם, שהוא לא רק צבא העם, העם במושג של הפסיפס האנושי שלו, אלא צבא העם שמשרת ונמצא בתוך העם. בתוך העם זה אומר בשפרעם, באבו גוש, בכפר קסם, בפתח תקווה, וגם בבני ברק ובירושלים ובמודיעין עילית.
אוקיי, אני רוצה עכשיו ככה לסטות קצת מהמקום של של הכתבה הספציפית הזאת, ואנחנו שנתיים לקורונה, בערך בתקופה הזאת התחילו, היה את הסיפור של האונייה, וכל הדברים האלה לאט לאט התחלנו לשמוע.
הדיימונד פרינסס, כן.
כן, התחלנו לשמוע כל מיני ידיעות מוזרות, מה הסיפור ומה הלחץ. אתה ככתב בריאות כבר שנתיים מלווה את הסחרור שבו אנחנו נמצאים. איזה תובנות יש לך?
קודם כל, באמת יש פה פרספקטיבה היסטורית. במידה רבה אני מרגיש שאנחנו, כתבי הבריאות, כותבים את ההיסטוריה. בפרספקטיבה של זמן, כי אני עוד זוכר איך חיכיתי בלילה להגעתם של תשעת הנושאים של ספינת הדיימונד פרינסס, שהגיעו לכאן עם הקורונה, אני זוכר בשלהי פברואר את המאומת הראשון, את החששות הכבדות שליוו את כולנו, וגם לא מעט אירועים וסיטואציות שאולי לא דמיינו בחיים. אני זוכר את הטיסה הראשונה שלי בימי הקורונה, טסתי 6 שעות לאוקראינה, וחזרתי מיד כדי לספר מה זה אומר לטוס בימי קורונה, על התחושה המוזרה שאתה יושב במטוס עם מסכה, ואסור לאכול, וצריך להיבדק לפני, עוד לא היו בדיקות מהירות בכלל, למדנו המון, אני זוכר את הביקור שלי במלון קורונה, כאשר כולם היו תחת סגר כבד, כולם בתי הכנסת ואולמות האירועים, והכל היה סגור, ואני עוטה עליי בגדים אטומים, מאוד מאוד מפוחד, נכנס לתוך מלון עם 400-500 אורחים, ושם עולם כמנהגו נוהג, עולם כמנהגו נוהג, בבית המדרש יושבים מאות בחורים ולומדים תורה בלי מסכות, כאשר בחוץ, בעולם האמיתי, בתי המדרש סגורים תחת סורג ובריח. אני מזכיר לך שאת איצ'קוביץ' בבני ברק הגיעה המשטרה וריתחה את הדלתות של בית הכנסת זו לזו, כדי שלא יפרצו אותן וימשיכו ללמוד בהן, עברנו לזום, ואני חושב שכולנו התבגרנו במידה כזו או אחרת, ואולי אני חושב שאפילו יש לי ילד בן 8, שאני לא חושב שהוא זוכר מה היה כאן לפני הקורונה, זאת אומרת, הוא בן 7. יש לי ילדה בת 4.5, שקל וחומר, שמבחינתה אין עולם ללא קורונה. למדנו המון, למדנו לאתגרים רבים, ואני חושב גם שלמדנו בעיקר שיעור ענק בצניעות. לא רק בצניעות לפוליטיקאים ולאנשי הבריאות שמעריכים מערכות כאלו ואחרות, ואנחנו אוהבים ונהנים לאמת אותם עם הערכות ולומר, הנה צדקתם, או הנה, לא, תמיד הם לא צודקים, זאת אומרת, בסופו של דבר, או שהערכות היו מחמירות מדי, ואז הנה, סתם הייתם פרנואידים, או שהערכות היו מקילות מדי, ואז הנה, הייתם שעננים. ונכשלנו, בסופו של דבר, היה אחד יאיר שכתב ספר איך לנצח מגפה, שמענו בשבועות האחרונים שבחדרי חדרים אפילו הוא מודה שאת הספר הזה עוד אי אפשר לכתוב.
אז אני רוצה באמת לקחת אותך אולי שוב לנעלה אותו מומחה, ולשאול את השאלה, מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? שמעתי כמה אנשים שאמרו, אין, אחרי האומיקרון, זהו, זה מאחורינו. חודש, אנחנו בחוץ. אחרים שדיברו לפני איזושהי תקופה, אני זוכרת ששמעתי את פרופסור ברבש באולפן של N2, של חדשות 12, מדבר על זה שכשהילדים יתחסנו, זה יהיה מאחורינו. והתחזיות הולכות ומתאחרות. השאלה כמה בכלל אפשר לחזות, כמה אנחנו נחזים באיזושהי תקווה, וכמה יש איזשהו בסיס להערכות?
קודם כל, את עושה לי פה קטע לא הוגן. הרי הרגע אני אומר לך שכל הערכה שלו היא תזכה לביקורת. אז בשביל מה? התפקיד שלי לבקר, אני רוצה שאחר כך יבואו אליי ויאמרו, אבל אמרת ש... אז אוקיי, בואו נכנע אני עכשיו...
אתה האוטוריטה שלנו, אין מה לעשות.
אז זהו, אז אני חושב שצריך להיות מאוד מפוקח. מאוד מפוקח, כי אנחנו... יכול להיות שאומיקרון זו הבשורה הטובה של האנושות. כתבתי בחנוכה מאמר, נס החנוכה החדש שלנו, האם האומיקרון, זאת אומרת, האם האומיקרון הוא הנס חנוכה? אנחנו רואים שהיום הוא הסתננות, ואנחנו רואים שההשלכות שלו הן לא מאוד חמורות, בטח לא אל מול הדלטה, ייתכן מאוד שנתרגל אליו, זאת אומרת, נפתח חסינות, כמו לשפעת, ונחלה אפילו אולי 3 פעמים בשנה, כי יש אנשים ברוסיה שחולים גם 3 פעמים בעונה בשפעת. אנחנו לא יודעים לומר לאן זה ייקח אותנו, אנחנו יודעים לומר שהחיסונים מגנים מפני תחלואה קשה ותמותה, אבל אנחנו לא יודעים לומר האם באמת זה הגיים צ'יינג'ר של המגפה, ואם לא ממש ברגעים אלו, באדם חולה איידס, היכן שהוא בעולם, תקף אותו נגיף הקורונה, ועושה בו שמות ומשכפל את עצמו. אני מזכיר לך את שפעת העופות, פתאום כולנו מבינים ומבינים מה קורה אם עכשיו יש אדם עם מערכת אימונית חלשה שתוקף אותו, הוא חולה בשפעת, ותוקף אותו שפעת עופות, תוקפת אותו, והוא עובר שחלוף של הנגיף שפעת הרגילה ונגיף שפעת העופות, וביחד יוצר וריאנט חדש של שפעת מפלצית ומפחידה שהורגת 54% מהחולים בה כמו שפעת העופות, ומדבקת כמו שפעת רגילה, ואז על ההיסטוריה.
טוב, אם באת לייאש אותנו, אז אנחנו נסגור את השיחה.
זהו, שאני אומר לקראת סוף השיחה באמת, כמו שאת אומרת, שאנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לגלות הרבה הרבה צניעות, להבין שהדבקת עדר היא לא הכלי להגיע לחסינות הזאת, וזאת בגלל שאנחנו כבר היום רואים אנשים שנדבקים בפעם השלישית בקורונה עם סימפטומים, אז איך מייצרים את החסינות? זה די חיסונים, כי חיסונים מגנים ב-98% מפני תחלואה ותמותה, ובסופו של דבר, ברגע ש... נצליח להכריע את המגפה הזאת, והשפעת תהפוך, הקורונה תהפוך לנגיף אנדמי, זאת אומרת נגיף שלא הורג, לא ממית, שיש לו תרופות, ושיש בסופו של דבר, יודעים איך להתמודד איתו, וניקח חסון בכל שנה, אז זה יהיה מאחורינו. הקורונה לא תיעלם מהעולם כנראה, אבל היא פשוט תהיה חלשה יותר, ונחיה איתה. באיזשהו שלב נוכל להיפטר מהמסכות, ואולי בחורף הבא נצטרך לחזור למסכות, ואולי נכון ובריא יותר לחזור למסכות לנוכח נגיפי שפעת כאלו ואחרים. מה יהיה בעתיד?
ימים יגידו.
אני חושב שכתבי בריאות, כן, אני חושב שכתבי בריאות הם מטיבם בשנתיים האחרונות פחות אופטימיים, לא כי הם רואי שחורות והם קודרים, אלא בגלל ש... שהנה נחנו קצת בין הגל הראשון והגיע השני, נחנו והגיע רביעי, שלישי, נחנו והגיע רביעי, נחנו והגיע חמישי, וכנראה שבעולם הזה אף אנו נחים.
כמו שהפולניות אומרות, אני אנוח בקבר. תודה רבה, קאוס.
ואולי השפעת הקורונה תביא אותכם יותר לשם. חס וחלילה.
חס וחלילה.
לא, אני רוצה לומר שצריך לזכור, צריך גם לזכור בסופו של דבר, הדאגה הגדולה של מערכת הבריאות, והדאגה הגדולה שמלווה אותנו, היא לא הבן אדם הפרטי, אלא באמת, אם אנחנו אומרים שאחד לאלף אנשים מגיע, שני אנשים בסטטיסטיקה מגיעים לתחלואה קשה, אז זה כלום, זה פרומיל, זה אפילו לא נחשב. אבל אם אנחנו יודעים שיש 100,000 נדבקים, אז זה כבר הרבה יותר מדאיג אותנו, זה כבר 200 חולים קשים ביום, ומכאן שהפחד העיקרי שלנו זה מערכת הבריאות, ועל זה המאבק, איך לגרום למערכת הבריאות לקבל את היכולת והכלים להתמודד עם התחלואה הנרחבת, אבל לא בבום, אלא בצורה איטית, בצורה שתאפשר להם להתמודד, ואולי את יודעת מה, בואי נקבע לדבר כאן שוב עם מסקנות, אולי בואי נדבר גם מה קורה.
בואו נדבר בעוד שנה.
בעוד שנה גם.
יאללה, תודה רבה.
את אומרת שעד שנה הבאה לא נדבר. בסדר, את אופטימית.
תודה. תודה רבה יאיר קראוס, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
שבוע טוב.
על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה, יהודי טל, יאקי הפשטיין ועדי שלם רבינוביץ', תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסקטים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל.
מקור ראשון, הסקטים.